אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ואהבת לרעך כמוך, זה לא אני אוהבת את עצמי בשבילי, אני אומרת פירוש שלי. זה לא אני אוהבת את עצמי אז אני אוהב גם את האחר. זה אני מכירה את עצמי שיש בי גם אהבה וגם שנאה, וגם אני לפעמים קורסת ואני מתבלבלת ואני טועה. אז בוודאי שגם האחר הוא כזה. אבל זה אני אוהב אותו כמוני, אני אוהב אותו על כך שהוא כמוני.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים להסקט הנני. שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. היום אני שמחה לארח את מירב רוט. שלום לך מירב.
שלום, שלום.
אני אציג אותך בכמה מילים. דוקטור מירב רוט היא פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות. היא מסיימת את תפקידה כראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. בשנה הבאה תהיה באוניברסיטת חיפה. מירב רוט היא ביתם של שולמית לפיד וטומי לפיד, זיכרונו לברכה, ואחותו של יאיר לפיד, וגם של מיכל לפיד, זיכרונה לברכה. גדלה בשיכון העיתונאים ביד אליהו, נשואה לדני, שהוא גם פסיכולוג, ומגדלת איתו שלוש בנות ונכד קטן חדש, ושמו אלישה, שהוא כבר מדבר.
נכון, מאוד.
אני אוסיף שמירב היא הפרטנרית שלי לריצות בוקר, בחמש וחצי בבוקר, שלוש פעמים שבוע, לא תמיד בחמש וחצי, אבל זאת הקביעות המבורכת של החיים שלי, ואנחנו רצות ומדברות.
אכן.
אז אני רוצה קצת לשאול על הבית שבו גדלת, כי בכל זאת זה מעורר סקרנות. איזה מין בית גדלת? איך זה לגדול במשפחה ציבורית כזאת, עם הורים שהם דמויות ידועות ומוערכות? קצת ספרי, תכניסי אותנו לתוך הבית הזה ביד אליהו.
קודם כל, אנחנו לא גדלנו בבית של משפחה ציבורית. אנחנו גדלנו בבית של אבא עיתונאי, ואמא בתחילת דרכה ככותבת. ביד אליהו היה שיכון העיתונאים, באמת, כמו שאמרת. אני, אחי ואחותי, שלושתנו היינו בחדר, אני ויאיר היינו במיטת קומותיים. הציבוריות הגיעה יותר מאוחר.
למה את אומרת כותבת ולא סופרת?
כי אני חושבת שאני עוקבת אחרי ההגדרה הפנימית שלה. Okay. זאת אומרת, לקח לה המון זמן, לעומת היום שמישהו לא קרא הרבה שנים ספר, אבל הוא כבר כתב ספר והוא כותב סופרת בפייסבוק, לקח לה המון שנים להגדיר את עצמה כסופרת. אני לא זוכרת מה היא אומרת, בספר השביעי אולי, אלא באמת לקח לה המון זמן, כי המילה סופר, עם המטען של אגנון וקפקא, והיא לא רצה להגדיר את עצמה כך, וגם באמת הבית, ואבא היה עיתונאי, היה עורך במעריב. הציבוריות התחילה באופן די מאתגר דווקא, כשכבר עברנו לסל, שם עם היא עדיין חיה,
רחוב לסן בתל אביב.
נכון, ואבא שלי היה מנכ״ל רשות השידור, וככזה הוא זכה להרבה קיתונות פוליטיים, ואני למדתי באדה גורדון, שזה היה בית ספר סוציאליסטי מול הבית, אז מה שאני זוכרת ראשון כציבוריות, זה את הילדים מגיעים עם כל מיני כתבות לא בהכרח מלבבות בעיתון, אז יותר האזור של הנאמנות, הרצון לשמור עליו, שאגב, אם את שואלת איך גדלתי, הוא היה שם מההתחלה, זאת אומרת, אני חושבת ששני הזיכרונות הראשונים שלי קשורים לפגיעות של אבא שלי כניצול שואה, אחד זה שהוא נתקע במעלית, אני חושבת שהייתי בת שנה וחצי או שנתיים, כי אני זוכרת את הבדלי הגובה עצומים. אני, כשסיפרתי על זה פעם ראשונה, אמרתי שהוא נתקע בקומה שמעל. ובמשך שיחה ארוכה לקח לי זמן להבין שאין דבר כזה, את לא יכולה לראות מהקומה שאת נמצאת, מישהו תקוע בקומה מעל, ואז הבנתי שהאלכסון האדיר שאני רואה הוא בגלל הגובה שלי, זאת אומרת, הייתי ממש פעוטה.
ראית את פיר המעלית,
כאילו את פיר המעלית ושמחלצים אותו, וראיתי שהוא מאוד פוחד, וזה בגלל שהוא היה בגטו. כלוב, הוא היה די קלאוסטרופובי, אז זה זיכרון אחד, וזיכרון שני זה שהוא בוכה בחדר השני, אני איכשהו יודעת בדיעבד שהוא התראיין לאיזו רשת רדיו זרה על השואה, אז לא הבנתי מה הוא אומר, כי זה היה בשפה זרה, אבל שמעתי אותו בוכה, זה זיכרונות מאוד מוקדמים, אז ההתפתחות שלי לתוך, נדבר על יהודיות, אז זה, ערוץ אחד של יהודיות, זה הפגיעות ההיסטורית, האבא הכי חזק בעולם.
זה כל כך מפתיע אותי, כי טומי לפיד בעיניים שלי, זה אדם חסר, בלי רטע בכלל, נכון. ג'ינג'י, בוער כזה, אומר, צוחק, הוא גם, אני זוכרת בפופוליטיקה, הוא היה אומר דברים כאלה, מאוד קיצוניים, וגם צוחק, זה
נכון. אני... נכון.
לא מפחד מאף אחד.
את לגמרי צודקת, הוא היה אדם צוק, אין צוק נפלא לגדול, לחסות בצילו מאשר האבא הזה, או לדרוך על האדמה היציבה שהוא נתן לנו, אבל דווקא בגלל זה אני חושבת שהזיכרונות כל כך נסרבו, כי הם סתרו באופן מאוד עמוק את הדמות שלו. וגם אדם שיודע מה טוב ומה רע, לא מתבייש לומר את דעתו אף פעם, מתווה לך דרך, אבא, כן. חוק האב היה מאוד, מאוד טוב אצלנו בבית, וישרה המון ביטחון, אבל בכל זאת אני עונה לך על הדבר הזה, שכאילו תמיד מניחים לגבינו, גם לגבי יאיר, תמיד כן. חושבים שגדלנו עם כפית כסף בפה, וזה מאוד רחוק מהמציאות הראשונית, מציאות מבורכת, כן? אין לי על מה להתלונן בכלל, משפחה נהדרת, וגדלנו בתשומת לב הורית מרבית, ולא היה חסר לנו שום דבר, אבל הציבוריות המשפעת גם בככה יחס של כבוד וכן הלאה, הגיעה הרבה הרבה יותר מאוחר, בעיקר דרך המדיה, דרך הטלוויזיה, גם של אבא שלי, אחר כך של אח שלי, שזה כוח ציבורי מאוד מאוד חזק.
וגם הפרסום של אמא שלך, בכל זאת כאומנים. כן,
זאת גאוות היחידה האמיתית של כולנו. זאת אומרת, כולנו, יש את בני הבית שהם בני אדם, ויש את המקום הזה של הספרות, שהוא מונח באיזו ספירה אחרת, וכשאמא שלי כתבה, אז אבא שלי היסה את כולנו, הוא תמיד אמר, אני כותב חרוץ, והיא מוכשרת. זאת אומרת, המתת אל הזאת של כתיבה ספרותית, היא נחשבה באמת ממדור אחר, וכולנו כיבדנו את זה מאוד. ובסוף, אם את שואלת על מה אני הכי ככה מברכת עליו, זה על האותיות שזרמו לכולנו בדם מגיל מאוד מאוד קטן, וביחס לשפה, ואהבת הספרות, זו מתנה מאוד גדולה של הבית.
אני יודעת גם מהיכרות איתך, שיש כמו מין רשת צנרת כזאת, שכל אחד מכם כשהוא כותב משהו, זה עובר לכל האחרים,
נכון.
ואתם מתפנים מהכל, קוראים ומעבירים הערות, כלומר שזו משפחה של קריאה וכתיבה, ובעצם... כולם.
מגיל מאוד צעיר, כל טקסט שמישהו, כל ספר שמישהו סיים, גם יאיר, יאיר כתב, נדמה לי, פרסם 13 ספרים.
מדהים.
אבא שלי פרסם לא מעט ספרים. כל ספר שמישהו מסיים, כולם קוראים. אני כנערה כבר התבקשתי לקרוא, כשבספר שלי, במה קורה לקורא, אני כותבת שבעצם ככה אני גדלתי לתוך העמדה הזאת של לקרוא, לשאול את עצמי, בעצם מה אני מרגישה בתור הקוראים כולם. זו מין משימה משונה כזאת שנותנים לך ספר, ואחד הדברים המרתקים זה המוזיקליות של השפה, שהיינו מוצאים את עצמנו, נגיד כותבים לאמא שלי, יאיר ואני, או אבא שלי ואני, בעמוד 162 בפסקה השנייה יש משהו חורק. והיינו מציינים את אותו מקום בגלל שיש איזה דיוק כל כך מרחיק לכת בשפה שאנחנו לא יודעים אותה עד שאנחנו לא עושים את הניסוי המדעי הקטנטן הזה.
את הזכרת את מה קורה לקורא, ספר שכתב לפני כבר 3 שנים.
ב-2017 הוא יצא.
וואו. שהוא ספר מדהים בעיניי, שבאמת עוצר ו... מסתכל בעיניים הפסיכולוגיות שלך על חוויית הקריאה של כל אדם, וזה, זאת אומרת, גם יש לך את היכולת באמת המשפחתית המבורכת לכתוב נהדר, אבל החצי מטר הזה שאת הולכת אחורה ומתבוננת בעצם מה קורה לקורא, לקוראת, שואלת את עצמי אם זה קרה, אם את יכולה לספר לי על מירב לפני שאיבדתם את אחותך, בתאונת הדרכים הנוראית הזאת, איזה מין מירב הייתה שם כרי כבר היית נערה, נכון?
כן, כן, אני הייתי בת 18, היא הייתה בת 24, ויאיר היה בן 21. אני הייתי שחקנית, כל ההצגות של בית ספר, והיה ברור לכולם שאני אהיה שחקנית. הייתי מאוד עצמאית, מאוד בטוחה, בטוחה בצורה קצת משונה, אני חושבת. בכיתה ג' עברתי בית ספר, אז ביקשתי לחזור לבית הספר הקודם, לבקר אותם, וכשעברתי בית ספר בכיתה ג', אז התיישבתי על השולחן של המורה, וקראתי לכולם כדי לספר להם על עצמי.
לילדים החדשים, בכיתה החדשה.
איזה עודפות של... ביישנית, נכבאת על הכלים בדיוק.
מה זאת אומרת, קראת לילדים ואמרת להם...
בואו אני אספר לכם עליי, שתכירו אותי.
וזה עלה יפה?
כן, כן, הייתה חבורה מאוד חמודה, אנחנו עד היום בקשר. ואחותי הייתה הבחורה הקלאסית, ככה מאוד צמודה להורים ולסדר הטוב, ויש את הסיפור, אני סיפרתי אותו כבר, יש את הסיפור עבורי, הוא מצמרר לפחות, כשאחותי נהרגה, אז שנה וחצי אחר כך יוצא לאמא שלי מחזה, רכוש נטוש, והיא אומרת לי שזה על אנשים שמפנים אותם מהבתים, אני עושה דטור, אבל תכף תראי שזה קשור.
אני זוכרת את ההצגה, היא מרתיקה.
הצגה מדהימה, באמת, הצגה מופלא, מחזה נפלא. ואגב, יצאה לו עוד ורסיה מאוד מאוד יפה של תיאטרון חיפה, בשנה שעברה עם אסי לוי.
שרק אותה ראיתי, והיא פשוט הייתה מדהים, תיאטרון מדהים.
נכון.
כן.
וזה על אימא ושתי בנות, שהבת הבחורה היא זאת שמאוד, אימא מאוד קשורה אליה, הבת הזאת מאוד קשורה לאימא, והיא קוראת לה מתוך ספרים, כי האימא כמעט עיוורת. אימא שלי אמרה לפני ההצגה, שזה הצגה על אנשים שמפנים אותה מבתיהם, כי זה חורה לה. תמיד הכתיבה של אימא שלי, הרבה מן הכתיבה שלה, היא איזו תודעה חברתית. משהו שחורה לה והיא מטפלת בו, שאין חלוצות בסיפורי החלוצים בספרות העברית, אז היא כותבת את פניה.
בגיוני.
נשים, בגיוני. הנשים המזרחיות בפריפריה מוקטנות, אז היא כותבת את ליזי בדיחי. ופה היא חשבה, היא באמת חשבה שהיא כותבת על האנשים שמפנים אותם מבתיהם, ואני מגיעה לגנרלית, ואני רואה את האימא ושתי בנות על הבמה, והבת הגדולה קוראת לה מגי דה מופסן את המחרוזת, והבת הקטנה היא פרחחית בשם אליזה. ואלינור הגדולה נעלמת מתישהו במחזה, וזהרירה, חריפאי המופלאה, יורדת על הברכיים.
בתפקיד האימא.
בתפקיד האימא, יורדת על הברכיים ומתחילה לזעוק, הבת שלי, יפה שלי, קודם כל אני נדהמת שאימא שלי לא הכינה אותי שזה על הפרידה שלה מאחותי, אבל היא באמת לא ידעה שזה, כן, אם אנחנו רוצים סיפור על מה זה...
את בעצם כותבת מה קורה לכותב.
בדיוק. זה באמת היה להיחשף לעוצמה, למדהימה של הלא מודע שכותב בשם הכותב, בלי שהכותב יודע על מה הוא כותב. אבל אז, בצד הבמה, באיזשהו רגע, אתה קולט שאליזה, שעד אותו רגע חשבנו שהיא אנלפבטית, שהיא לא יודעת קרוא וכתוב, היא לקחה את הספר לידיים, והתחילה לקרוא מהנקודה שאלינור הפסיקה. מולך זה את רואה את הדמעות. יש משהו ברגע הזה, שבו האחות הגדולה מתה, גם בתוך הבית שלנו, שאת גולשת לתוך הנעליים שלה, ואת אפילו לא יודעת מתי זה קורה. אני בבוקר כתבתי לאימא שלי, אימא, אני יודעת לקרוא אליזה. כתבתי לפתק למחרת, קרא לה.
ושהיא, גם אם היא לא מודעת לזה, יודעת שאת כבר קיבלת את התפקיד. היא כותבת לך את התפקיד של אליזה בתוך המחזה.
היא לא יודעת שהיא יודעת את כל זה. וכשבכיתי ואמרתי לה, אימא, איך לא הכנת אותי? אז היא שאלה אותי, בעיניים גדולות, למה? ורק כשאמרתי לה, היא אמרה לי, אני לא שמתי לב. זה היה מאוד 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 חזק.
מדהים.
אז באותה נשימה...
זה מדהים, כי זאת סצנה שבה את גם שחקנית, את גם אדם כותב, ואת גם אדם מפרש פסיכולוגית, כנערה.
כן.
פתאום את עוברת את כל התפקידים האלה.
כן, נכון. אז באמת, כמו שאת אומרת על הזיקה הזאת בין השחקנית לפסיכולוגית, אני גלשתי להירשם לפסיכולוגיה, אחותי למדה פסיכולוגיה, התחילה את התואר השני, 3 שבועות אחרי שהתחילה, היא נהרגה בתאונה, כשהיא עושה... התנדבות במועדון של אנוש, של פוסט-פסיכוטים, מצוות לא מגנות עלינו, ואני נרשמתי לפסיכולוגיה, ואני לא יודעת מתי ואיך החלטתי על זה. וואו. אז זאת הרמה שבה, באמת, פשוט נכנסתי לנעליה, ובין השאת בעוד הרבה מובנים של לשמור על הבית.
ומרב הפרחחית, השחקנית, אבל היא גם נשארה.
כן,
כלומר,
כן.
עשית הרכבה, התרחשה בך, הרכבה, שאת גם קצת בחורה, למרות שאת הצעירה, את גם מתבוננת ומפרשת למרות שאתה כותבת, ועכשיו שאני חושבת על זה, כשמי שמכיר לימוד הוראה שלך או הרצאה שלך, את גם שחקנית. את פרפורמרית.
כן. אני חושבת זה גם קצת DNA משפחתי. יש לנו משפט מצחיק במשפחה, שיש לנו פחד במה, שאיפה שאין במה אנחנו נורא פוחדים.
בישנים.
גם זה חלק מהגילדה.
ואני רוצה לשאול על המשפחה הזאת, את מיד, כשהתחלנו לדבר יהדות, וזה מיד את אמרת שואה, כי זה באמת חי וקיים, ומין אחריות של עדות כזאת, גם אצל אבא שלך.
נכון.
וגם אצל אחיך, זה, משם הוא מתחיל. אבל מעניין אותי, אם דיברו על אלוהים, ובאיזה אופן דיברו על אלוהים, מה היה עוד ביהדות של המשפחה, פרט לצריבה הזאת של...
בעצם היו שואה. שני כתמי יהדות מאוד שונים, כי הצד של אמא שלי, אבא של אמא שלי, דוד גלעדי, שהיה גם הוא עיתונאי וממייסדי מעריב, אביו היה רב בסילאצ'ה, בעיירה בהונגריה, רב של כל האזור, ופוסק, ולפעמים אני חושבת שאנחנו עושים אותו דבר, גם אליו באו אנשים בכל מיני מצוקות, והוא היה צריך לחשוב איך לעזור להם. בערבי שישי, סעודת שבת אצל סבא וסבתא שלי, תמיד עשו קידוש, סבא שלי אמנם עזב את הדת הפורמלית, אבל המשיך ללכת לבית הכנסת ביום שבת עם החולצה הלבנה, והיה קידוש, ואני זוכרת אותי שואלת את סבא שלי, בגיל קטן, מה זה אלוהים? כי אני מבינה שיש לו איזה סיפור אחר שם. והוא עונה לי, אלוהים זו האהבה שבלב.
מעניין, מעניין אם הוא תרגם לך, או שזה הפשט שלך שהוא הבין את זה, או שהוא היה צריך להסביר לנכדה, כי גם הוא אתה אדם חילוני, השתרבות.
מעניין איך הוא היה מגדיר את זה. אני חושבת שהוא, דיברת קודם על ההחלאה או האינטגרציה בין צדדים, אני חושבת שהייתה בו אינטגרציה מאוד עמוקה של המסורתיות של הבית עם החילוניות, כן, הוא היה...
פתיחות לעולם, אבל מעניין אם הוא אומר לך את הסוד העמוק של איך הוא מבין את אלוהים.
אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. אני חושבת שהוא אמר שזו תפיסה אתית של היהדות ושל אמונה, שעברה כבר איזו אינטגרציה מאוד פרטית שלו, ושהוא מעביר לי אותה. והוא באמת מעביר לי אותה. אני מאוד מחזיקה בזה כאיזו תשובה טובה בעיניי.
וזה היה דומה ל... איך שאני זוכרת במשפחה שלנו, שבעצם יש דור שיש לו עניינים עם אלוהים, אחר כך יש דור שלא מדברים על זה. בטח איפה שאנחנו גדלנו בבית הספר או בתנועה, אבל אמא שלך ואבא שלך הזכירו מושג כזה של...
תראה, התנך היה מאוד נוכח, אמא שלי מאוד אוהבת את התנך, קונקורדנציה, היינו רוצים, בכלל הדבר הזה של חזרה מילה ורצים... לחפש את המקורות שלה, זה היה דבר מאוד חזק. אז השפה, אני חושבת, החזיקה את הרצף בין המקורות לבין העכשיו. לא הייתה התנקרות.
כן.
הייתה התנקרות של אבא שלי להלכה, וכנראה גם איזה זעם או דכדוך כלפי כל מי שירמוז ששואה ואלוהים הולכים ביחד. אני חושבת שהייתה לו איזו תגובה, באמת פסיכולוגית מאוד מאוד חריפה שם. אבל הוא היה אדם, הזיקה היהודית במובן של כמשפחה, כעם בהחלט הייתה מאוד חזקה בבית.
אני חושבת שזה זמן טוב להכניס את הטקסט שבחרת, שנלמד ביחד, ואיתו להכניס דוברת נוספת, שאהובה עלייך וגם עליי. את רוצה להציג אותה ואת מה שנקרא?
כן, כן. אני חושבת שאת צודקת שאת אומרת שזה המשך מדויק. תכף נבין למה, על האלוהים זה האהבה שבלב. אתי הילסום היא בחורה צעירה בהולנד, כמה רחובות מאנה פרנק, כותבת יומן לא שואה, כי היא כותבת אותו לפני השואה, היא רוצה להיות סופרת, היא פרחחית, היא יצירתית, היא מדליקה, והיא מתגלגלת לתוך, או שואת הולנד מתגלגלת לתוך חייה, יותר ויותר, עד שבסוף בסוף היא נספית באושוויץ. וכשקראתי פעם ראשונה את היומן שלה, ממש זה טלטל אותי בצורה בלתי רגילה, והיא עבורי, היא מורת הדרך שלי. זאת אומרת, הטקסט שלה הוא באמת הוראת דרך מאוד מפליאה ומרגשת.
תראה, זה נורא מעניין, אבא שלי היה אומר, של בולגרים, לכל אחד ביום הלידה שלו, יש איזה קדוש שהוא הזה שלו, הפטרון שלו. ואני תמיד חושבת שביאליק הוא שלי. אז באמת אתי הילצו משלך.
כן.
וכמובן שאפשר בתקופות שונות של החיים לאמץ פטרונים אחרים, אבל...
כן. הפגישה הראשונה שלך ושלי הייתה סביב ביאליק.
ביאליק, נכון.
יש לנו שם...
היא גם מעניינת נורא כמה שהיא שונה מאנה פרנק, כי היא איזה פרא אדם אירופאי, יצרי...
אינטלקטואלי
לא
גם.
לא מה שאת חושבת על יהודים.
נכון, נכון, נכון. היא אשת העולם. היא אשת העולם צעירה, ואם היא הייתה... בזמננו היא הייתה אמנית, יוצרת, נחשבת.
זה שיעור נורא גדול שגם לומדים באפלפלד, שהשואה והנאציזם לא היה נגד יהודים מסוימים, אלא פתאום אתה מבין שמישהו שונא אותך בגלל שאתה שייך לאיזה תרבות. כן.
כן, okay. דרך אחרת לומר זאת, זה שאנחנו, כשאנחנו חושבים על היהודים בשואה, אנחנו חושבים על התמונות של היהודים בסוף השואה.
נכון.
אנחנו לא זוכרים שזה אלה אנשים שהיו מרכז של ערש התרבות האירופאית, אינטלקטואלים, יצריים, חפצי חיים, כן. לחלוטין. עכשיו, מה שקורה לה זה שככל שהעולם משתגע, היא עוברת איזה תהליך רליגיוזי, לא במובן של הפיכה לדתית, אבל כן איזה תהליך אמוני, מפתחת יחסים עם אלוהים, שהוא לא אלוהים של השגחה פרטית, במובן שהיא מצפה ממנו שישמור עליה, אלא להפך, היא עוברת לשמור על אלוהים. היא אומרת, אלוהים נפקד מליבותיהם של האנשים, עליי לשמור על הייצוג שלו בעולם. ואני חושבת שזה דומה לדבר הזה שסבא שלי אמר, אלוהים זו אהבה שבלב. זאת אומרת, באמת איזו תפיסה של אלוהות, של הניצוץ האלוהי שבאדם, של איזו טרנסנדנציה שאנחנו מחזיקים אותה כדי ללכת הכי רחוק עם האופק האנושי של הטוב ושל היפה ושל הראוי, ולא לאבד איתו מגע גם כשהעולם משתגע. הדבר הזה היא הולכת ונכנסת לתוכו בצורה מאוד עמוקה ומרגשת, וזה עוזר לה לשמור על צלם. אבל אני חושבת שהיא גם מחזיקה את אלוהים כייצוג של הטוב, שהיא חייבת לנהל איתו יחסים מאוד אינטימיים, ולחשוב על האחריות שלה לאחוז בטוב הזה, ולא לאבד איתו מגע, כי היא בסכנה. נקרא את הקטע, ואגב, כן. כמובן שהוא גם נבחר ומשמעותי במיוחד בימים האלה שבהם אנחנו נמצאים, אני לא רוצה לטשטש את ההקשר, שהמדינה שלנו נמצאת בחירה, באמת במצב של פצוע כל כך, שאחד הסממנים הכי מפחידים שלו זה שהשנאה והאלימות הולכות וגוברות משעה לשעה. אז אני מבקשת לקרוא את זה גם בקונטקסט הזה.
באוזן הזאת.
זה קטע שהיא כותבת בתחילת היומן יחסית, ככה. 15 במרס, 10:30 בבוקר. אתמול אחר הצהריים קראנו יחד את הרשימות שקיבלתי ממנו קודם לכן. ממנו רק אני אגיד, זה מספיר. ספיר היה המטפל שלה, שהם הופכים להיות זוג אינטימי, והם בעצם מבלים את כל המלחמה ביחד. אגב, זה כמובן ראוי לכל גינוי שמטפל לא אמור להיות ביחסים אינטימיים מטופלת, אבל זה מה שקורה שם. הוא הופך להיות האדם המשמעותי בחייו והיא בחייו, והם חיים בדירה קטנה עד שהוא מת בשואת הולנד, ואחר כך היא עוברת למחנות ומתה. אז הוא דמות מאוד מאוד חשובה בחייה. והם קוראים טקסטים ביחד ונאחזים בהם, שזו תופעה מעניינת בפני עצמה, על חשיבות הספרות כמחלצת מקצוות אנושיים.
ראה מה קורה לקורא.
נכון, גם שם. אז אני מתחילה שוב. אתמול אחר הצהריים קראנו יחד את הרשימות שקיבלתי ממנו קודם לכן. וכשהגענו למילים, ציטוט, די היה באדם אחד הראוי להיקרא אדם, שנוכל להאמין באדם ובאנושות, חיבקתי אותו בזרועותיי במחווה ספונטנית. זאת בעיית הדור שלנו. השנאה הגדולה לגרמנים מרעילה את נפשנו שלנו. ציטוט, שיתבעו כולם, חלאת אדם, להרעיל אותם בגז, זה מה שצריך.
זה כאילו פייסבוק התגובות.
היא אומרת, כן, כן, מה אומרים. ביטויים כאלה נשמעים בשיחות של יום יום ומעוררים בחליפמים את ההרגשה שהחיים בזמננו הם בלתי אפשריים. לו הגיעו הדברים לכך שהייתי מתחילה לסנוא באמת, הייתי יודעת שנפשי פגועה ועליי לנסות למצוא לתרופה במהירות האפשרית.
מדהים. אני ראיתי תגובות על... אנחנו יום אחרי פיגוע בתל אביב, מישהו כתב שהמפגע התכוון להגיע לקפלן, אז היו תגובות של חבל שהוא לא הגיע. באמת דברים שאת חושבת שלא יכול להיות בדורנו, והאימה הזאת שאם השנאה תגיע לתוך הלב שלי, אז אני בסכנה. זה קצת כמו מין מגפה כזאת שאת, כשהיא קוראת לך, את לא יודעת שהיא קוראת לך.
כן, כן. עכשיו, זה, אם נרחיב קצת את ההדשה, המורכבות הזאת נמצאת במדינת ישראל כמדינה, כי אנחנו כולנו באים מתוך החרדה באמת היסטוריה ארוכה של רדיפות ופוגרומים, והאפשרות שזה יוביל אותנו לקריסה המוסרית ולפתרונות הנפשיים הפרימיטיביים ביותר של רצחנות, של הקם להורגך, השכם להורגו כציווי, במקום שלהפך, שאנחנו נחפש כל הזמן איך להתרחק מן האופן הזה של קיום נפשי ושל קיום בין אישי ושל קיום של חברה, הסכנה הזאת היא לפתחנו בצורה כל כך טבעית. כפסיכולוגית אני אומרת לך את זה.
תגידי כמה מילים על שנאה כפסיכולוגית, כי אני שמעתי אותך מדברת על המצב שמתרחש היום במדינה, גם באנליזה מקצועית, פסיכולוגית, על החברה כאישיות. אז מה זה שנאה? כשאנחנו מרגישים שנאה, מה בעצם קורה לנפש שלנו?
אני חושבת שההיפוך של השנאה הוא לא האהבה, אלא הביטחון. כשאנחנו מאוד חרדים, אנחנו באופן טבעי, מלאני קליין, הפסיכואנליטיקאית שאני חושבת דרך החשיבה שלה, אומרת, אנחנו באופן טבעי, שני הדברים שאנחנו עושים, זה אנחנו מפצלים את העולם לטוב מוחלט ורע מוחלט, את כל הרע משליחים החוצה ואת כל הטוב מייחסים לעצמנו. זה מצב מאוד מסוכן. זה מצב של דמוניזציה של האחר, ואז אנחנו שונאים אותו ואנחנו צריכים להרוג אותו, כי הוא מאוד מסוכן בפנטזיה שלנו.
וגם מאבדים חלק מאיתנו.
ומאבדים חלק מאיתנו.
אני סקרנית, מה קורה לנפש כשהיא שונאת? אני רוצה לשים על הקלף שאת שמת של אתי אילסום, את הקלף שאני מוסיפה לו, ששמענו ביחד מהמורה באלמה רפאל קרויזר, אני אביא אותו ממסכת ערכין, תת זין עמוד ב', כתוב, שנו רבותינו, לא תשנא את אחיך בלבביך, מויקרא, ואז חז"ל אומרים, יכול לא יקנו, לא יסתרנו, לא יקללנו. מה הוא? זאת אומרת שהוא לא יביע את הכעס שלו. תלמוד לומר, בלבבך, בלבביך, בשנאה שבלב הכתוב מדבר. כלומר, הם עושים חלוקה בין לא להביע כעס ושנאה, לבין, והם דווקא מעדיפים את זה, כן תביע, תצעק, תגיד, תכתוב, אבל לא תשאיר את זה בבטן, לא תשאיר את זה בלב, זה מאוד מעניין.
כן, זה באמת מאוד מעניין. אולי אפילו אפשר להפך את זה, ולהגיד, אם תשאיר בבטן, תשנא. זאת אומרת,
מה שלא מדובר,
בדיוק, בדיוק. כן. בואו נדבר, בואו נדבר, כי אם רק אני אשאר בדלת אמותיי, ואת תשארי בדלת אמותייך, ואנחנו לא ניפגש, ואני לא אוכל להגיד לך מה מפריע לי, אני יכולה להשליך עלייך את כל הרע שבעולם, ולייחס לי את כל הטוב שבעולם, ואני לא אקח בחשבון את המורכבות שלך, את האנושיות שלך, את החלקים שבהם אני פגעתי. זאת אומרת, הסכנה שבפיצול ובהשלכה של החלקים הרעים היא מאוד מאוד גדולה, אז מאוד יפה.
לא נותן צ'אנס לתקן ולהגיד, סליחה, בכלל לא התכוונתי. כלומר, את יודעת, כל הרוח הזאת, דווקא במחנה של הצד שלנו, שנגד ההפיכה המשטרית, שאומר, בוא נתפצל לשני עמים, בוא נגור בשתי מדינות, בעצם אומר, אני לא רוצה בכלל לשמוע, לא רוצה בכלל לשמוע,
נכון.
אני לא רוצה את האפשרות שאתם תסבירו את עצמכם, לא רוצה אתכם בכלל, אבל אז את אומרת, אם נחיה בפיצול, בסוף נתחיל לפצל גם בתוך עצמנו את עצמנו.
כן, אני חושבת שזו כבר אמירה שיש בה הרבה ייאוש, מן הסיכוי להיפגש, מן הסיכוי להגיע לאיזה עמק שווה, יש אובדן מאוד גדול של אמון שמתרחש כרגע. אני חושבת שלא בצדק, כי כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה, אנחנו רואים שרוב העם, אני חושבת שהוא יכול לדבר, אנחנו ישבנו קבוצה של מטפלים, פסיכואנליטיקאים, שהוציאו כתב עמדה נגד ההפיכה המשטרית, עם קבוצת מטפלים חרדים, מירושלים, למרחב. והייתה שיחה, היו לנו כמה שיחות, כמה מפגשים, בדיוק כדי לא להישאר כל אחד במרחק ובהשלכות. והיו שיחות לא פשוטות בכלל. יש דברים שאנחנו חלוקים עליהם באופן באמת לא ניתן לגישור כמעט. כמו למשל שדמוקרטיה היא לא ערך יהודי חרדי. האלוהים הוא המושל. זה לא שלטון הרוב קובע.
שוויון זה לא...
לא. אבל כשאת מתקרבת, אז את פוגשת פנים. והפנים תמיד מצוות עלייך לראות מעבר. ולקחת אחריות. תמיד צריך לזכור את זה שלוינס לא אומר את זה בתור איזה ציווי מתוק. הוא אומר, אז אתה גם צריך לקחת אחריות על האלימות שבך, על החלקים האנושיים הלא יפים שבך. אז אני חושבת ש...
אז האנשים האלה שכתבו חבל שהמחבל לא הצליח להגיע לקפלן, הם כבר עשו בתוכם פיצול כזה שהם בכלל לא בקשר ולא רואים את הצד השני כאנושי.
אותנו. זאת אומרת, אנחנו כבר דמון מוחלט שמגיע לו... שמחבל יהרוג אותו, באמת אנחנו במצב כל כך עצוב.
אבל קודם את אמרת, זה בעצם לא הפוך מאהבה, אלא הפוך מביטחון.
נכון.
כלומר, האנשים האלה, את היית אומרת שהם נמצאים בחרדה כל כך גדולה, או בהרגשה של חוסר יציבות כל כך גדולה,
אני חושבת שהאנשים האלה, זה כבר לא החרדה, אלא זה מה שאתי הילסו מתריע בפניו, הם מורעלים. אני חושבת שבאמת, בסך הכל, אני לא חושבת שהבעיה הזו שמבלבלים, וזה עובר להיות בתוך העם. מדובר בקומץ מנהיגים מאוד מאוד קיצוני, משיחי, שאיבד את כל אמות המידה המוסריות, היהודיות, האנושיות.
אבל מירב, אלו שכותבו את איך קוראים לזה, שכותבים בסוף תגובות כאלה בפייסבוק, הם לא מנהיגים.
זה מה שאני אומרת, שזה הסכנה, זה שזה מרעיל את האנשים, שזה מחלחל למטה באופן טבעי. שם אני באמת הופכת מאוד מודאגת, כי כל הצפי הזה של...
גם אני מרגישה לפעמים, כשאני כותבת משהו וכותבים לי מאוד באיבה, אני רוצה למחוק את האדם הזה.
כן?
יש גבול לכמה אפשר להכיל באמת... תוקפנות כזאת ישר לפנים.
אז בשבילי, אתי הילס, אם אני חוזרת למה היא מורת דרך, כן. זה אם לא עכשיו ואם מתי, נצווה על עצמנו לאחוז בקצה קציה של המשרת האנושית, בנשגב ביותר שבתוכנו, כי אחרת זה מה שיקרה לנו. זאת אומרת, היא עושה את הדבר הבלתי אפשרי, שבתוך המצב... לא כמו היום, עדיין, אבל בתוך מצב מאוד מאוד קיצוני, היא אומרת, לא, גם עכשיו, וגם עכשיו, וגם היום, והיום שוב, והיום שוב, סגרו לי את הדרך, אבל השמיים שמעליי נפתחים גם בתוכי. מה שאני אומרת, הוא בשום פנים ואופן לא אומר, לא להוקיע כל דבר שפוגע בדיוק בזה. לכן אנחנו נלחמים כל כך, כן? כדי שכבוד האדם וחירותו וזכויותיו וכן הלאה ישמרו. זה לא אומר לא לפעול.
אבל את אומרת, יש סכנה חלילה להרג או לאבד את הקיום כמו שאתה רוצה לחיות אותו, אבל יש סכנה יותר חריפה, וזה להיות מורעל בתוך
צלם.
הנפש. כן.
נכון, לאבד צלם.
כן. אני רוצה לשאול אותך על הנאום הזה שאמרת, בעצרת האקדמיה, את זוכרת?
כן, את על בריאות הזאת. נפש כן. פוליטית.
ציבורית, כן.
כן, אני באמת חושבת שפסיכונליטית, הניסוח הפסיכונליטית לבריאות הנפש של היחיד, היא חלה גם על בריאות הנפש של השלטון.
זה כל חדש לגמרי שאני לא שמעתי קודם, לחשוב על זה כמציאות של בריאות נפש. אז איך את חושבת על בריאות הנפש?
כי תחשבי, מה זה פתולוגיה? מה זה כשמישהו חולה? תמיד הוא בעצם נפל... לדיקטטורה פנימית כלשהי. הפרנואיד, יש דיקטטורה של החרדה מן האחר, שהופכת להיות דמוניזציה, והוא לא מוכן לראות את המורכבות שלו, את החלקים הרסניים שלו שמושלכים וכן הלאה. המאני, יש דיקטטורה של הצורך להרגיש עליון ושולט, ולא להרגיש את הדכדוך הקיומי וחוסר האונים. האובססיבי, יש דיקטטורה של הרצון למגר את כל הסכנות דרך חשיבה כפייתית וכן הלאה וכן הלאה. ובריאות נפש היא באמת בדיוק מה זה סופר אגו, אגו ואיד. זה, יש את החלק שאחראי על הביצוע, שזה האגו, יש את הרשות השופטת, שזה הסופר אגו, אבל זה באמת ככה, ויש את העיד, את הרצון, רצון הבוחר, רצון, גם רצון הנבחרים, זה בסדר גמור, אבל האיזון המתמיד בין שלושת הרשויות האלה, בלי שאחד מהם, אגב, גם אם הסופר אגו ישלוט באופן יחידני, זה לא יהיה בריאות נפש. אז המבנה הזה הוא באמת קורה גם כאן וגם כאן. אפשר להרחיב על זה עוד הרבה, אבל...
לא, זאת תמונה נורא מעניינת לחשוב בה ולחשוב עליה, ואז באמת כולנו באותו צד, כי בסך הכל אנחנו רוצים שהג'ייב הזה, שהגמישות של המובייל הזה תעבוד טוב, כי היא עובדת טוב לכל הצדדים. ובתוך כל המצב הזה, את אופטימית?
אני לא בטוחה שאנחנו כולנו באותו צד, כי חלק מהעניין הוא, כשמישהו עובר באמת לסרב, מה שאני קוראת לסרב למציאות. אם מישהו פותר את עצמו...
כולנו באותו צד, אני מתכוונת גם העמדה שחושבת שיש לתקה, הימנית והשמאלית, אני אגיד בצורה הגסה, הבריאה, והרי יש אנשים בריאים בשני הצדדים, רוצים שישאר איזה... שתישאר איזה תנועה וגמישות בין שלוש הרשויות. ואנשים חולים, מאבדים, כאילו, מתחיל לחוב להם הגב, כי אין גמישות שם בין הצלעות. רשות אחת מקובצת או נלחצת או מאבדת את התנועה. כן, שלוש רשויות, זה עכשיו מין לוגו כזה, יש כאלו מדבקות נורא יפות של שלוש רשויות, שזה לא עמדה פוליטית ימנית או שמאלית, אלא
אני עמדה שזו, של... אני באמת חושבת שזאת עמדה אתית. זו עמדה מוסרית. זה מה שאני חושבת שאתי הילסום אומרת לנו, וזה מה שאני מרגישה. זאת עמדה מוסרית. זאת עמדה שאומרת, אתה צריך תמיד להיות במגע עם כל החלקים, ולמצוא איזון ביניהם, ולראות את האחר, ולזכור שגם לא יש את כל החלקים. ובמובן הזה, כמו ואהבת לרעך כמוך,
כן,
ואהבת לרעך כמוך, זה לא אני אוהבת את עצמי, בשבילי, אני אומרת פירוש שלי, זה לא אני אוהבת את עצמי, אז אני אוהב גם את האחר. זה אני מכירה את עצמי, שיש בי גם אהבה וגם שנאה, וגם אני לפעמים קורסת, ואני מתבלבלת ואני טועה. אז בוודאי שגם האחר הוא כזה. אבל זה, אני אוהב אותו כמוני, אני אוהב אותו על כך שהוא כמוני. השותפות שלנו היא שותפות אנושית, שבה כל אחד מאיתנו צריך להיות עם חמלה וסלחנות כלפי האנושיות של האחר, ומשם להתחיל ליצור משהו משותף.
בשביל זה צריך להיות עם חמלה וסבלנות אל עצמנו, ואז מי שיכול לאהוב את עצמו באמת. אני אוהבת מאוד את המושג שלך, שהוא חידוש בשבילי, להסכין עם המציאות. תפרשי אותו, כי הוא באמת ההפך ממה שאת אמרת עכשיו. זאת אומרת, זה בעצם ואהבת לרעך כמוך וגם את העולם, לקבל אותו באמת שלו.
נכון, במורכבות שלו. אני עשיתי פרפרזה, יש מלאני קליין אומרת, אנחנו נולדים לתוך העולם עם שתי עמדות אפשריות. אחת אומרת, העולם הוא כל כך מפחיד, אני אמות בסוף, אני יכולה להיות חולה, יש חוסר אונים, יש חלקיות של משאבים. אז אני אסרב למציאות. זה השם שאני נותנת לזה, היא קוראת לזה עמדה פרנואידית, סקיזואידית, לא במקרה. אבל אני קוראת לזה עמדה המסרבת למציאות. אז אני אסרב לזה. איך אני אסרב לזה? אני אשתמש במנגנוני הגנה שמעוותים את תפיסת המציאות. זה מה שקורה כרגע במדינה. זאת הסכנה. כן? שאני אגיד, האחר הוא רע, אני טובה, אני אשליך, אני אהיה, אחשוב שרק דעתי נחשבת, אני אשליט את דעתי.
מסתגר.
כן, אני אסרב למציאות המורכבת שבה אנחנו שותפים לאותה אמת אוניברסלית ואנחנו צריכים לחלוק את הדרך. וההתפתחות הנפשית עוברת לעמדה שנייה שהיא קוראת לעמדה הדיפרסיבית בגלל שיש שם אבל. אני צריכה להתאבל על זה שזה טבע הקיום. הוא באמת מורכב, הוא באמת כולל חלקיות וחוסר אונים וסופיות ונפרדות
משהו
ודידות.
משהו מאוד בודהיסטי.
אבל מהמקום הזה זה לא לגמרי בודהיסטי וגם לא לגמרי נוצרי, במובן שאני לא מושיטה את הלחי השנייה למציאות, אבל אני... מסכינה איתה, ואני אוהבת, אני בחרתי את המילה מסכינה, בגלל שאתימולוגית יש בה את הסכנה.
מסכימה?
יש בה את ה... כן, לא מסכימה, אלא מסכינה, אני אומרת, כי יש בזה את הסכנה, ויש בזה את המסכנות, זאת אומרת, באמת את האבל שאנחנו צריכים להתאבל על טבע קיומנו. ואז, וזה השיחה שאת זוכרת איתך בריצה שאת אומרת לי על הסוכנות, יש שם את הסוכנות הנפשית, שאם אני עכשיו באמת קיבלתי את זה, שזה טבע הקיום שלנו, ואני באמת עכשיו על השולחן יש את מניפת הצבעים האמיתית של מה אפשר ומה אי אפשר, עכשיו אני יכולה ליצור מציאות הכי טובה במסגרת הקיים האמיתי, ולתקן ולהושיט יד לאחר, מתוך איזו ראייה מפוקחת, אבל גם מאוד אופטימית שם, כי כבר אני יודעת מה יש לי ומה אין לי, בסדר, אני יכולה ליצור חיים הכי טובים, אבא שלי היה אומר, תעשי כמיטב יכולתך. אז כמיטב יכולתך שכולל את מה שאפשר ואת מה שאי אפשר, ואפילו שהאי אפשר מזכה את האפשר באיזו חשיבות וערך מיוחדים, דווקא כי הוא רגעי, כי הוא שברירי, כי הוא לא מובן מאליו, כן? ואנחנו לכן מכבדים את הקיום שלו עוד יותר.
אני אומרת לך ומודה בפני עצמי שזאת ממש מילה שנכנסה לי לחשיבה, והיא מאוד אפקטיבית, מאוד שימושית, להסכין עם המציאות. אני בטוחה שגם למי שיושב עכשיו באולפן ולמי ששומע אותנו מהבית. רציתי לשאול דבר מאוד יפה בעיניי, שאני צופה בך, שיאיר ואת שומרים על אחווה, על האחאות שלכם, ממש בציפורניים. וזה נורא מעניין, כאילו, מה הכלים שלכם? איך הרי הוא באמת מאוד עסוק? ואת מאוד מאוד עסוקה, אתם גם לא מרבים לישון, זה מין תכונה של המשפחה שאני חושדת שאתם בכלל לא ישנים. אז איך זה עובד הדבר הזה, של להיות אחות של אדם שהוא עבד בתור ראש הממשלה, ולהיות אח של אישה שמחזיקה כל כך הרבה אחריויות כמוך, ומגדלת 3 בנות, וסבתא לתינוק קטן, ובת זוג, וחברה של חברות שמקפיצות אותך באמצע החיים והילדות, איך זה עובד שיש מקום כזה אחד לשני?
אני ממליצה את זה לכל אח ואחות. יש לנו פעמיים בשבוע שאנחנו נפגשים וימות העולם. מפגש אחד זה רק שנינו, כל יום שלישי אחר הצהריים, זה יום שאין כנסת, וזה כתוב בלוז שלו ושלי, לי לא יהיו שם פציינטים, ולא, את יודעת, אלא אם כן, וואי, משהו, אז נזיז את השעה, לא נבטל אותה.
אתם הלכתיים בדבר הזה.
אנחנו מאוד הלכתיים, וביום שישי, ארוחת שישי היא של כולנו, עם הילדים שלו והילדות שלנו, ועם אימא שלנו כמובן.
ובני הזוג.
וזה, כן, כן, כל שתי המשפחות, וזה מקודש, זה מקודש. וכשיש מסגרת, אז זה שומר, כי החיים הם מאוד מושכים אותנו לתוך העיסוקים שלנו, ואנחנו מחוברים מאוד מאוד לעומק. אנחנו בעצם קצת כמו משפחות של פעם, כמו חמולה, שאנחנו, הילדים שלו הם קצת הילדים שלי, הילדים שלי הם קצת הילדים שלו, אנחנו מאוד, משפחה מאוד מאוד קרובה. זה היה עוד בבית הורינו, ארוחת שישי, אין דבר כזה, לא משנה, יש צופים, יש מסיבה, לא עניין אף אחד. אחרי שהמשפחה תתכנס, אפשר, וזו מתנה עצומה, מתנה עצומה. אני משערת שהמוות של מיכל עוד העמיק, עוד נדבחים לתוך הקשר, אבל זה באמת גם משהו שבאנו, גדלנו לתוכו.
דבר נורא חזק, האחווה של אחים, יש לי גם 2 אחים גדולים, היום מדברים על אחים, כולם אחים, אחי, הדבר הזה של מישהו שתמיד בעדך ומכיר אותי מלפני שהכרתי את עצמי, ואני מרגישה תמיד, ראיתי את זה על אבא שלי ואחיו, שזה כמו הקואורדינטות באטלס, שזה המישהו שמחשק אותך אל תוך המציאות.
כן.
ובאמת מחשבה שאני לא יכולה אפילו להריח, איך אפשר לחיות בלי האחים, כי זה אחרת מההורים, זה אלו שמחשקים אותנו מול מה שהיה כשהיו הורים. ורציתי לשאול אותך איך את נחה. יש בכלל מושג כזה שאת נחה? מה מרגיע אותך?
כשאני רצה ואני מדברת איתך, זאת מנוחה נפלאה בשבילי.
יש אבל שעות כאלה שאת פשוט מפלבלת עיניי מול
לא, אין לי מרווחים, אין לי מרווחים, כבר הרבה מאוד שנים, אין לי מרווחים, אני לא בוהה. אמא שלי, שהיא סופרת, אז היא הייתה אומרת שכשהיא יושבת ובוהה באיזה זבוב על הקיר במשך כמה שעות, היא עובדת. אז אני לא עובדת ככה.
כמו שאנשים בהיריון בעצם לא בוהות, אלא עושות כרגע כבד.
משכפלות, הן בדיוק משכפלות. אז לא, אין לי מרווחים, כי אני באמת, אני עוסקת בכמה, כמו, יש לי בעצם כמה עבודות בו זמנית, כי אני גם מטפלת, ואני גם כותבת.
ומנהלת.
ואני גם מנהלת.
אבל חוץ מהדבר הזה, אם יש לך פתאום, מבטלים לך משהו. ויש לך אפשרות.
אני כותבת.
אז את מעדיפה ליצור.
אני מאושרת שאני יכולה לכתוב. כן. זה תמיד מה. ולמעט כמובן אם אני משפחה שלי, אני לא מדברת, על, אבל זה לא...
אפשר לדבר על הכתיבה, כן. אני מרגישה שממש יצרת שפה, יצרת אסכולה כזאת, יצרת שפה שגם בתוך העולם המקצועי שלך, אני שומעת את זה מהדהד חזרה, ותיאורטית, גם במה קורה לקורא וגם בכל ההרצאות, ואנחנו באלמה מקווים לפרסם מאמר חשוב שלך, אהבת אמת היא אהבת האמת, אבל אני גם מרגישה שעוד יבואו עוד צורות כתיבה, ואת כותבת גם שירים, נכון? את כותבת שירים
כן,
ש...
כן.
שמולחנים, נכון. מולחנו ומולחנים, תגידי נכון. כמה מילים על זה.
את יודעת, אולי זה גם עוד דרך, לא חשבתי על זה בהקשר של השיחה שלנו היום, אבל אם אנחנו מדברות על היהודיות שלי, כן. היהודיות היא גם בשפה, ובתום שאת השיר האחרון שכתבתי, ששלמה גרוניך הלחין, שנקרא, ככה זה עכשיו.
הלחין ושר.
שר נפלא.
על עצמו.
שיר כן. שובר לב להקשיב לו, שר אותו, וכשהוא שר אותו הוא בוכה. על הזקנה, הפזמון הוא, המשיך להר המוריה, אם רק תחזיקי בידי, את פני האל אוכל לפגוש, אם רק תמשיכי לצידי, אם רק תסכימי ללטף באהבה את הקמטים, אוכל לשאת את הזקנה, והיא תוכל לשאת אותי.
וואו.
והר המוריה, כן, היהודיות, התנך, השפה שלנו, המטאפורות שלנו, הם את, מי כמוך יודעת, את הקמת את אלול ואחר כך את האלמה, בדיוק על הבסיס הזה, שזאת התרבות שלנו, כל שרשרת המסמנים הזאת, לכל אורך ה-2000 שנות עברית. 2000?
מינימום.
מינימום.
אבל עד שאנחנו סופרות, זה
בתוך,
כבר כמעט...
אז זה בתוך היהודיות שלי גם, כן? אני, לא, אני חילונית שלא מאמינה באלוהים, יש לי קשר איתו. אינטנסיבי, אבל אני לא מאמינה בו.
את אומרת באיזשהו מקום שהייתי ילדה קטנה, והיית אומרת...
הייתי אומרת, נכון, אני לא מאמינה באלוהים, ובלב הייתי אומרת לו, סליחה, סליחה.
אני מתה על הסיפור הזה, זה פשוט סיפור נפלא.
נכון.
של להאמין ולא להאמין.
אבל זה כולה, אני חושבת שרוב החילונים, אני חושבת, ואני גם מכירה מהקליניקה, שאומרים, אני לא מאמין באלוהים, אני לא מאמינה באיזו ישות שמתעסקת בי, אבל אני מאמינה באלוהות באמת כאיזו ישות פנטזמטית, שאני עושה איתה עסקים כל הזמן, אני משוחחת איתה, אני כועסת עליה, אני מבקשת ממנה, ודרכה יש לי איזו אמת מידה מתמדת על החיים. זו פנטזיה, אבל זו פנטזיה חשובה מאוד.
לי זה לא נראה בעייתי לחשוב, שאני כן מרגישה השגחה פרטית, אפילו שאני יודעת שאצלי זה אולי הפוך, בלמעלה אני חושבת שכן, ובפנים אולי אני כופרת קצת.
אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב להרגיש את זה. אני אומרת שזאת פנטזיה, ואז את אומרת את זה בדרך אחרת, אבל זה שאת מניחה שיש מישהו שממשיך להתבונן בך, שזו איזה מין הרחבה של ההורה, נגיד
כן,
בילדות, שמתמשיך להתבונן בך, שמצפה ממך, שיש לו עמות מידה מוסריות, שאת צריכה להיענות להן.
שמישהו ישמח בנו,
שאת יכולה לאכזב
שאנחנו...
אותו ולשמח אותו לכאן ולכאן. זו איזו ישות פנימית, זה מה שאנחנו קוראים בפסיכואנליזה, אובייקט פנימי, חשוב מאוד, מתווה דרך, שמזכיר לי מה שהיא כותבת אתי הילסום, הוא מחזיק עבורי את הראוי, את הראוי להיקרא אדם, אני מתייחסת אליו כאיזה מין frame of reference לדבר הזה.
אני תמיד מספרת לך שהדבר האהוב עליי ביותר בפרויקט המהפכני של חכמים, של אנשי התלמוד, הוא שהם רואים את אלוהים בחולשתו, את מלווה את שלמה גרוניך בהתבגרות מאתגרת מבחינה רפואית, אבל הוא בפנים שלמה גרוניך, ומניח את הידיים על הפסנתר, אני הייתי איתך במופע, פשוט השמיים, התקרה נפתחת והשמיים נפתחים, ואת יכולה לא רק ללוות אותו שם באמפתיה הזאת, אלא לכתוב את המילים שבתוכם הוא יכול לשיר את עצמו ולבכות. באמת, אני חושבת שה... הרכבה הזאת שלך כאישה מטפלת בעולם של הטיפול, ואישה יוצרת, זה אני מזליסטית שאני זוכה לרוץ איתך, ואני חושבת שנסיים אולי בטקסט השני של אתי הילסום, כי אפשר להמשיך שנים, אבל הרגליים שלנו לא יעמדו בריצה כל כך ארוכה.
אז זה טקסט כבר מסוף היומן יחסית, כשהיא נמצאת במחנה ריכוז לפני שהיא יודעת כבר שיש אושוויץ, היא יודעת מה מצפה לה, והיא כותבת את זה לפני, הבחורות והנשים סביבה הן כבר מאוד מפורקות, כולם כבר איבדו צלם, והיא כותבת כך. במחנה כזה צריך שיהיה משורר, אשר יחווה את החיים בו כמשורר, ויוכל לשיר עליהם. לא חשבתי על זה שאנחנו מדברות על שירה. כשהייתי שוכבת בלילות על דרגשי, בין נשים ונערות, נוחרות קלות, חולמות בקול, בוכות בלחש ומתהפכות על משכבן, שבשעות היום היו אומרות, אני לא רוצה לחשוב, אני לא רוצה לחוש, אני עוד אשתגע, הייתי אומרת בליבי, מי ייתן ויהיה הלב החושב של המחנה? הייתי רוצה להיות הלב החושב של מחנה ריכוז שלם. אני שוכבת כאן בסבלנות ובשלווה, ואני מרגישה קצת יותר טוב. אני קוראת את מכתבי רילקה על אלוהים. כל מילה מלאת משמעות בעיניי. לו כתבתי את המכתבים האלה בעצמי, הייתי כותבת אותם באותן המילים בדיוק. אני גם חשה שאני חזקה די לנסוע. יהיה מה שיהיה, ומה שיהיה יהיה טוב. עכשיו, זה מצמרר כמובן, נכון?
אני קראתי את הספר הזה של רילקה לקראת השיחה שלנו שוב, וחשבתי זה פשוט מדהים, שהיא נסעה למחנה ריכוז, היא ארזה לספרים, את יודעת, בסולם הצרכים של מסלו, אין להם, אין להם מה לאכול, אין להם ביטחון שהם יחיו בעוד שבוע, הם איבדו את הבית שלהם, את החברים שלהם, אי אפשר להתרחץ, והיא קוראת רילקה? כלומר, זה פשוט לא יאומן הגמישות הנפשית של האישה הזאת, שהיא חיה בגובה הכי גבוה של עולם הרוח, תוך כדי, הרי כשמגרד לי, שעוקץ אותי יתוש, אני לא יכולה לחשוב על, נכון. על רילקה, בזמן שאנחנו רצות.
נכון. אז זה בספר שלי, את מכירה את זה, שאני נותנת דוגמאות, לא, הם לא תמיד החזיקו את הספרים, סמפרון, הוא עובר את כל בוח, כן, 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 לגמרי, אבל אני אומרת משהו על האינטואיציה הזאת שלה, שסמפרון שהוא עובר את בוכנוולד, יש לו, אני ספרתי יותר מ-120 יצירות שהוא מזכיר, שהוא נזכר בהן בבוכנוולד, זאת אומרת, זה באמת אינטואיציה להציל את הרוח מפני קריסת הגוף.
שמה שיש לך בפנים בעל פה, הוא בעצם החופש שלך.
נכון.
כמו שהיא אומרת, גם אם לא יתנו לי כבר לנסוע באופניים לפארק, יש לי שמיים בתוכי. ואנחנו קצת בעולם, את יודעת, של מכשירים ופחות ספרים, ומעניין כמה, אולי סצנות מסדרה, כאילו, מה עם היופי, תמונות היופי העמוקות, התרבותיות שאנחנו מחזיקות בתוכנו, שאותם אף אחד לא יכול לקחת, אם באמת את מצליחה, כשאת רעבה ומלוכלכת, לחשוב
עליה. ויפה זה שהיא לא כל הזמן ככה, זאת אומרת, היא לא במצב מעני, היא נופלת וקמה ביומן, היא מתעצבנת, או היא מתייאשת, ואז היא שוב, היא עוקבת אחרי איזה ציווי מרחיק לכת, והיא שוב ושוב נאחזת בו, והספרות והשירה עוזרות לה, וכל כך יפה, בפסיכואנליזה אנחנו קוראים לזה הטרנספרנס, העברה כלפי המטפל, העברה שלה כלפי ריל, כשהיא אומרת, הוא מדבר אותי, כן, איך היוצר הופך להיות הכל, השופר של חלקים, שאם היא מאבדת אותם, היא יודעת שהיא יכולה לגשת אליו, והוא ידבר אותי, יזכיר לה אותם, ודרכם יכולה לאושש את צלם האנוש שלה, את הרוח המוסרית שלה, את החזקת הטוב שלה, באמת, זה כל כך מטלטל, שזה בלב התופת האנושית, כל הדבר הזה מתרחש, ועוזר לנו לא להתנער מן האפשרות, בכל מצב, לקרוא לעצמנו לאיזה מבט, רחב על המציאות שלנו ועל המציאות שסביבנו.
אם זה הסיפור הזה, אותו היא מזכירה, רילקה מספר שאלוהים בעצם ברא את העולם, אבל לא ראה אף פעם את האדם, איך הוא יצא לו. אז הוא רוצה לראות אותו, הוא שולח את יד ימין ויד שמאל, הוא שולח את אחת הידיים שלו להביא לו, לשים את האדם, לשים דגם של אישה יפה, ארומה על הר, כדי שיוכל לראות אותה. ובמהלך שהיד הולכת לנסות לעשות את זה, בעצם צולבים את הדמות, את ישו, ואלוהים הרוס, כואב, וכל כך זה כל כך מדהים, זה סיפור נכן, כאילו שהוא מספר נכן. לילדים. כן. ואז הכל כאן מתערבב, ואת יודעת, הזמנים של הסיפור, של הסיפר, הזמנים של המספר. אני עוצרת באמצע, כי יש, כי זה זמן, זמן מיתי כזה של, תודה רבה לך מירב על השיחה הזאת.
תודה לך רות על ההזמנה ועל ההזדמנות, הזדמנות כל החיים ועל ההזדמנות כרגע.
ותודה לכם שהזנתם לנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד. על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. הקליטה אותנו וערכה את הכל, ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר, ביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו ביחד איתי את האורחים והאורחות הבאים והקודמים שלנו. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש.